הנושא שאנחנו עוסקים בו זה הקשר בין היחיד והכלל, זאת אומרת, קשר בין הפרט ובין כלל ישראל, בין כנסת ישראל. אני יודע, קשר היחיד והכלל בישראל. אנחנו בסעיף ז' בבקשה, קודם כל נקרא אותו, אחר כך נתבונן, נראה מה אפשר לדלות מהמעיין הזה. על ידי תוספת שפע רוח הקודש באומה, התגדל הקשר שיש בין הפרטים אל הכלל. מה זה תוספת שפע רוח הקודש באומה? אנחנו מכירים את המושג רוח הקודש אצל הפרט. הפרט, למשל, חכמים אומרים שכל אדם, בין שהוא יהודי, בין שהוא לא יהודי, בין שאיש, בין אישה, כל אדם, לפי המעשים שלו, הטובים, רוח הקודש שורה עליו. זאת אומרת, העניין הזה שרוח הקודש באופן כללי נאמר, אור השם מאיר בנשמתו, מאיר עליו, וכו'. זה תלוי בהתנהגות של הבן אדם. זה כתוב בתנא דבאליהו, אם אינני טועה, כן? שההתנהגות של האדם משפיעה על הנפש שלו, על הנשמה שלו, על המצב הפנימי שלו, על מצב הרוח שלו וכו'. מי שרוצה שיהיה לו מצב רוח טוב, יש כאן מישהו שמעוניין במצב רוח טוב או משהו? מי? תעשה מעשה טוב. כל התורה על רגל אחד. באותה מידה שאדם מודד, מודדים לו. מעשה טוב, מחשבה טובה, דיבור טוב, כל דבר טוב, הוא לא הולך לאיבוד. הוא מאיר את נשמתו של האדם. זה כלל ידוע הדבר. מי שלא יודע, כדאי שילמד. ותעשו ניסיונות, תראו, זה עובד, איס כזה. תחשבו, למשל, סתם, אתם קיימים בבוקר. תחשבו, איזה דבר טוב אני יכול לעשות עכשיו כשאני קם בבוקר? אני לא אעיר את החבר שלי שהוא ישן עד מאוחר, או אני כן אעיר אותו בגלל שאם הוא ישן עד מאוחר הוא יקבל עונש מדום ביגון. מה אתם אומרים? סתם מעשה טוב. אתה חושב טוב, אתה רוצה לעשות טוב, אתה רוצה לנקות את החדר או משהו, אתה רואה כל דבר טוב. זה לא הדברים בומבסטיים, הדברים הקטנים, מהדברים הקטנים האלה, נשמתו של האדם מוארת. אז זה כזה פטנט, זה כלל גדול בחיים. מעשים הטובים מאירים את נשמת האדם. המחשבות הטובות מאירות את נשמת האדם, וההפך ההפך. אדם חס ושלום עושה מעשה לא טוב, חושב לא טוב, זה מאפיל לו, אדם כזה נמצא בהסתר פנים. הוא מלא, פשוט מסכן. ואנחנו אומרים, חייך בידיך. אתה יכול להעיר את נשמתך, אתה יכול להפעיל אותה גם. זה כלל גדול בתורה, כלל גדול בחיים. זה אדם באשר הוא אדם, זה לא משנה, כל אדם שהוא אדם. כאן החידוש במאמר שקראנו כרגע זה האומה. הוא אומר, תוספת שפע רוח הקודש באומה. זאת אומרת, גם יש, כמו שיש בפרט, יש עניין של רוח הקודש, או הערה נאמר כזאת, נקרא לזה, על ידי התנהגות של האדם, יש גם עניין של האומה עצמה, ככלל, כלל עם ישראל, יש תוספת רוח הקודש. התוספת הזאת, הריבוי רוח הקודש, הרוח הטובה הזאת, היא באה לידי ביטוי בארץ ישראל. גוי אחד בארץ. צריך להבין, בגלות אנחנו היינו מבחינת באמת עצמות יבשות. כל אדם באופן פרטי, היה לו את הנקודות החיוביות שלו וכולי. אבל נאמר, כאומה, כלאום, היינו פשוט מפוזרים. לא היה לנו את המימד הלאומי, הממלכתי, הכללי. בגלות לא היה דבר. כל אחד חי לו לעצמו. הכי הרבה זה קהילה כזאת חי לעצמה. ואיזה חסידות שחלה לעצמה. אבל ככלל ישראל, לזרמיו השונים, למציאות הכללית שלו, לא הייתה מציאות כזאת. עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. זו הייתה המציאות הגלותית. מישהו היה כאן פעם בגלות? נכון או לא מה שאני אומר? כל החיים חלו לעצמו. בארץ ישראל שדרגנו את עצמנו. עלינו מדרגה. ממדרגה של פרטים למדרגה של לאום. למה המשל דומה, רק שנבין, כשאדם מתגייס לצבא, עד שהוא מתגייס לצבא הוא אזרח פרטי, הוא עושה מה שבא לו, הוא רוצה. הוא לא מרגיש את השייכות שלו אל הצבא, אל הכלל או משהו כזה באופן. באותו רגע שהוא מתגייס בבקו, מה שנקרא, במקום הגיוס, לראש את המדים, הוא שודרג, הוא כבר לא אדם פרטי, הוא כבר חלק מצבא ההגנה לישראל, מהכלל. אותו דבר גם ארץ ישראל. ברגע שהאדם בא לארץ ישראל, אז הוא עובר מדרגה, הוא עובר מדרגה של אדם פרטי לחלק מהוויה כלל ישראלית. שכל המציאות של ההוויה הכלל ישראלית היא משפיעה על הפרטים, והפרטים גם משפיעים על הכלל, זה צריך להבין. איך משפיעה על הפרטים? דוגמה, אני אומר. דוגמה פשוטה. יש מציאות, נניח, ביטחונית. יוצאים למלחמה. זה לא פלוני אלמוני יוצא למלחמה. כולנו, כאיש אחד, בלב אחד. לא לב אחד, אבל כאיש אחד, כן, ודאי. לפעמים יש חילוקי דעות אם כן לצאת למלחמה, ולא, אבל זה לא משנה. אנחנו, מציאות אחת, נהפכנו למציאות לאומית אחת. והיום יש מצב כלכלי, מעלים את הדלק, מורדים את הדלק, וכולם נוגע לכולם. מבחינה כלכלית אפילו. זה החלטות לאומיות, החלטות ממשלתיות, החלטות כלליות. יש עניין של אותו דבר מבחינה מוסרית, רוחנית. האומה יכולה להתרומם, לעלות. רוח הקודש יכולה להופיע באומה. שבבית ראשון ובית שני גם כן באיזה מידה זה התבטא בעלייה לרגל. האומה כולה עלתה לירושלים. לנו קשה מאוד לחוות את זה, להבין את המציאות האחדותית הזאת. עם שלם עולה, מיליונים עלו כאן לירושלים ובאו, היו באים שפופים, כל אחד עם הפה קלה שלו, עם הבעיות שלו, עם הצרות שלו, והיו חוזרים כולם הבית השמחים וטובי לב כאומה, ככלל. היו חוזרים לאלה. הייתה איזו התעלות, התרוממות כללית של האומה. כמו שנאמר על יונה בן אמיתי, הנביא, איפה הוא קיבל את הנבואה שלו? בשמחת בית השואבה. הייתה שמחה כזאת עצומה. האומה כולה התעלתה. הוא ספג מההתעלות הרוחנית הזאת, פתאום קיבל מסר מהשמיים, אתה נביא, חביבי, אין לך ברירה. אתה הלך תתנבא על נינווה, והוא תפס טריפ, כמו שאומרים. יש מציאות של התעלות האומה כולה או הידרדרות. כמו חורבן בית שני, בית ראשון, האומה עשתה הגלות, לא האמנו שזה אפשרי הדבר. ויצאנו לגלות. יש מציאות, אם כן, פרטית, ויש מציאות שהיא מציאות לאומית. כן. מציאות לאומית. גם הפרט בארץ ישראל הוא משפיע על הכלל. הדוגמה אולי שהתורה מביאה כדוגמה בולטת זה אחן. אחן הוא היה מבאי המדבר עם יהושע בן נון, ובמלחמה הראשונה שהייתה לנו בארץ ישראל נחלנו מפלה נגד העי, מלחמת העי, שתי מלחמות היו בעי. הראשונה אנחנו הפסדנו והשנייה ניצחנו, אבל הראשונה הפסדנו. הלכו לברר, מה קרה כאן? איך זה יכול להיות? העם הזה, העם הנצח הזה, העם שבא יצא ממצרים עם כל הניסים וכל הנפלאות וכל הדברים האלה, פתאום נוחל מחלה, מצאו יהודי אחד מעל בחרם. והמילה הזאת, שלמרות שהיא כביכול פרטית, היא בעצם נוגעת לכולם. ונחלנו מפלה. פתאום הוא חלק, האדם הפרטי הוא חלק מהכלל. אז גם הפרט מוסיף אל הכלל, גם לטובה וגם חס ושלום, יכול להפיל את הכלל. יש לו אחריות על הכלל. זה מובן הרעיון. כאן הרב מדבר על מצב של רוח הקודש, תוספת רוח הקודש שבאומה, בכלל. שיהיה תוספת רוח הקודש באומה, בכלל, זה משפיע על הפרטים, משפיע על כל אחד ואחד. נקרא זאת. על ידי תוספת שפע רוח הקודש באומה, התגדל הקשר שיש בין הפרטים אל הכלל. אז אותם פרטים שלכאורה במצב לא נמוך יותר, שפל יותר, שאין בו את רוח הקודש, אז כל אחד מרגיש שהוא חי לו לבדו בבדידות נוראה. הוא לא מתחבר אל הכלל, הוא לא מרגיש את הכלל, הוא חי לו לבדו כביכול. אבל כשרוח הקודש מתגבר באומה, האדם הוא מרגיש, הוא חלק מהכלל, הוא מחובר אל הכלל. הקשר בין הפרט אל הכלל נהפך לקשר חי, כן? לקשר של שייכות אל הכלל. כמו היום, למשל, דוגמה, רצית לשאול משהו? כן.
מה גורם להתנות
הרוחנית?
הרוחנית.
נתתי דוגמה, קודם כל, המציאות הלאומית שלנו כאן בארץ ישראל, גוי אחד בארץ. עצם העובדה שאנחנו חיים כאן בארץ ישראל כלאום, זה כבר התעלות גדולה מאוד. מבלי שעוד נעבור את החוויה הלאומית המשותפת. אבל ניתן דוגמה מבחינת המציאות ההיסטורית הקצרה שלנו מאז שקמה מדינת ישראל ועד היום, שזאת היא התחלת הופעת המציאות הלאומית, הממלכתית נאמר. לאום זה לממלכתיות, כן. היה לנו, עלי דעתה, אולי לא זוכר את הדבר הזה. הייתה לנו מלחמת ששת הימים, אתה עוד לא היית בזה. איזה התעלות, איזה כמו זה. כולם. זה היה משהו רוחבי כזה. וכל פרט הרגיש את עצמו שייך. שייך להיסטוריה של עם ישראל, שייך לארץ ישראל, שייך למציאות הלאומית שלנו. איזה אחווה, איזה אהבה, איזה שייכות. אז היה באמת באותו זמן, הייתה אחרי המלחמה, אז דח, הלך ודח, החוויה הזאת, נאמר, של היחד הזה. זה הלך ודח, אז היה קורקטורה של דוש, דוש היה כותב, מצייר קורקטורות כאלה. אז רואים שם, איך זה בא לידי ביטוי של הקשר בין הפרט אל הכלל. ומיד אחרי המלחמה, כשהיו צריכים לעצור טרמפים, אז אדם היה עומד, במקרה, בטעות, הוא הרים את היד, אופ, היו עשרים מיד טרמפים, הרגיש כל כך, כל כך, הרגישו שייכות איש לרעהו, אהבה כזו, כאילו כל אחד זה המשפחה שלו, הוא צריך לו מיד. לאט לאט רואים את החייל, בהתחלה, ככה הכל, לאט לאט רואים, הוא מתחיל לבקש, בסוף רואים אותו משתתח על הכביש, אתה רוצה לצייר את ההידרדרות ביחס בין הכלל לפרט ובין הפרט אל הכלל. פתאום הוא מרגיש את עצמו מנותק לגמרי, לא, אף אחד לא שם אליו לב, כאילו תלוש לגמרי מהכלל, מהאווירה הכללית, נאמר ככה. כן, המחשת הרעיון שלא תהיה. חוויה הנפלאה הזאת שכולם ביחד מתרוממים, מתעלים, בגלל אירוע כזה או אחר. זה דבר, אתה היית פעם את אוהדי ביתר כשמנצחים? אתה לא היית כדורגל, נכון? כדורסל כן? מכבי תל אביב.
יש שם לתופעות שליליות.
אה?
יש שם לתופעות שליליות
בביתר. לא, כשמנצחים, ראית פעם תופעה?
כן, אבל זה גם הופך לגיד.
מה קורה? כולם כאיש אחד בלב אחד. וואי. או פעם אני זוכר, סופר חווה הייתה לי, אני נוהג מדי פעם ללכת בהליכות, מה שנקרא, לעשות הליכה לצורך בריאות בלילה, אני הולך ככה בירושלים. יום אחד אני מרגיש, אני הולך, אבל אני רואה, אין מכוניות כמעט בכביש. כשאני עובר בה, והיה בשכונת בית הכרם כאן, אבל אני עובר, אני שומע כל מיני צעקות מהבתים. וואו! וואי, כולם צועקים. חזרתי מהשעדה הזאת, באתי לאשתי, אמרתי, תגידי לי, יש איזה משהו בעולם? מה, לא שמעת? מכבי תל אביב, אליפות אירופה, טה טה טה, וואי, 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 וואי. אני, זה מושתי, אני לא מותקן באירועי הספורט למיניהם. לא יודעת. אבל באותו רגע הרגשתי, כל פעם שהכניסו איזה סל או משהו כזה, כולם קפצו מהכיסאות. וואי, וואי. איזו הרגשה נפלאה הייתה. שהיה ניצחון, היה בסוף היה איזה ניצחון, איזה קופסה רוסית, אני כבר לא זוכר מה זה היה. אתה גם רואה, אין כאן סל. אז היה צעקות אימים כאלה מכל הבתים, דתיים, לא דתיים, כאלה, אחרים, כולם כמעט יצאו בריקודים ברחובות. וכולם הרגישו מחוברים למה? לכדור. לניצחון הזה. היה זו הרגשה כנראה דבק לאומי. סליחה שאני רק ממחיס את הרעיון. איך שההתעלות הכללית גורמת לכולם להיות מחוברים. ואחרי זה כמה ימים כולם דיברו על הניצחון הזה. היה על מה לדבר, היה קשר, היה חיבור, היה משהו. זה מובן הרעיון. אני מדבר כאן, זה מבחינת המחשת הרעיון, איך שההתעלות של הכלל היא מחברת את הפרטים אל הכלל. פתאום זה. וזה הצל של הצל של הצל של הצל של רוח הקודש שהיה בעם ישראל ויהיה בעם ישראל ועובר מדי פעם בעם ישראל. בכל מקום שאנחנו רואים חיבור זה קדושה, כל מקום שרואים פירוד זה אנטי קדושה. זה דבר ידוע. אדם מקדש אישה ומתחבר, החיבור הזה יוצר שמחה, שמחה בבני הזוג, שמחה בין הבאים לשמחה. אז הרוח הקודש הזאת שהיא מופיעה כאן בארץ ישראל כלאום, עם ישראל מתחבר, אם זה על ידי אירוע כזה או אירוע אחר, אם זה בזמן שבית המקדש קיים, על ידי עלייה לרגל, על ידי התאחדות, כולם כאיש אחד, בלב אחד, בירושלים, העיר שחוברה לה יחדיו, שמחברת ישראל זה לזה וכל... אנחנו לא, עדיין לא חווים את זה, לא שמענו על הדברים האלה. אבל אני רוצה להגיד לכם מה יהיה לעתיד לבוא. אתם מעוניינים לשמוע מה יהיה לעתיד לבוא? איך נהיה מחוברים כולנו, ממש, כמו מעמד הר סיני, כאיש אחד בלב אחד, כולם מחיבור אחד. לעתיד לבוא, כל עם ישראל יתאחד כאן, לא רק עם ישראל, האנושות כולה. כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, אומר הנביא. וכל מה שהנביאים אמרו, הוא התקיים. זה דבר ש... דבר אחד מדבריהם לישוב אחור. נכון שאנחנו חיים את ההווה, שלא... על פניו זה לא נראה. אבל המבט היהודי הוא מבט עתידי, הוא לא רק מבט עכשווי. ולא רק מבט עתידי, אלא גם יש לנו את העבר שלנו, יש לנו את ה... יודעים שהעבר והעתיד הם מחוברים אחד עם השני. וחז"ל אומרים, והנביאים מדברים על הדבר הזה, שלעתיד לבוא האור, השפע, הטוב, נאמר, שיאפיין את, את, את עם ישראל, הוא יהיה כזה גדול, ש, שיאפיל על אור החמה ואור הלבנה. ואור הלבנה כאור החמה ואור החמה, שבעתיים האור, אור הכוונה לא דווקא פיזית, אור הכוונה טוב. מעשה בראשית, מאור מעשה בראשית. יהיה משהו, שפע כזה, לעתיד לבוא. ואז המציאות תהיה לגמרי שונה. העצבות, אני לא יודע אם שמעתם את המילה עצבות. מי שמע פעם מילה את המילה עצבות כאן? איפה שמעת על זה? באינטרנט. לא תהיה עצבות. קשה לנו להאמין שיכולה להיות אפשרות כזאת. שמחת עולם על ראשיו. שמחה שמעולם, אותה שמחה בראשיתית, תהיה על ראשם של עם ישראל, של הכלל. וזה, ובמילא החיבור הזה בין האיש לרעהו ואדם לחברו. הנה מה טוב, מה נעים, שבת אחים, גם יחד זה יהיה דבר לא שיר. זה יהיה, תהיה מציאות, מציאות לאמיתה. ולקראת זה אנחנו צועדים בעצם. ואותה עצבות נוראה, ואותה פירוד נוראה, ואותה בדידות נוראה, היא תיעלם מהנוף שלנו. כן, בבקשה.
אמרת שהקדושה
היא במקום
שיש
חיבור. סליחה?
אמרת שהקדושה היא במקום שיש בו חיבור.
כן.
ותלוי מה הדבק שמאחד אותם. ביתר זה עוד דוגמה ברווה, אבל הרבה פעמים מה שמאחד את כולם זה בעמלות השליליים.
אתה צודק, יש מדרגות בחיבור. יש גם עניין של רשעים מתחברים ביחד ויוצרים טרגדיה. אתה צודק. הדבק, הדבר האמיתי שמחבר את עם ישראל, כן? זה מה שנקרא השורש, כמו בעץ. בעץ השורשים מחברים את כל הענפים, את כל הזרמים, את כל הפנים, את כל הענפים. זה דבר המאחים. אז היא החינמי, אתה צודק. יש, בשביל זה יש חכמים, והם רואים, מבדילים בין חיבור שהוא חיבור שיש בו ממד חיובי, כמו אמרנו המעמד הר סיני, או כמו העלייה לרגל, ובין חיבור של מגדל בבל. מגדל בבל, גם, הם כולם היו כאיש אחד, בלב אחד אולי אפילו, למטרה אחת. מה המטרה? להגדיל את שמה, ויעשו להם שם. אתם לא עמד לפניהם לעשות רצון קונם, לעשות רצון הבורא, אדרבה. מי שהניג אותם קראו לו נמרוד. מי זה נמרוד? הכיר בברו ומרד בו. זאת אומרת, כולם היו שם במטרה אחת לעשות מגדל, מגדל בבל, להראות כמה אנחנו חזקים, אני וכוחי עוד ואפסי עוד. כן, זה מין מציאות כוחנית אדירה. רצו להדיר את שמם שלה. אתה צודק, אם יש אחדות כזאת, אז סופה היא מגדל בבל. קודם ברוך הוא הפיץ אותם ופיזר אותם ולא נתן להם להתאחד. הצורך באמת להבדיל בין הדבר הזה. בשביל זה יש את החכמים, בשביל זה יש את הנביאים, שהם מצביעים על האחדות שיש בה שלמות, ואחדות שיש בה סכנה ממש, סכנה קיומית. לא פעם ולא פעמיים הייתה קואליציה עולמית של רוע, של רשע. היינו עכשיו לא רק לפני כמה זמן במלחמת העולם השנייה. הייתה קואליציה, אחדות בין איטליה, גרמניה ויפן. כל זה הייתה במגמה אחת. מה הייתה המגמה? לכבוש את העולם. יש גם אחדות של האסלאם היום. מה האסלאם רוצה? מה רוצה האסלאם? סייף! חרב, חרב, כוח החרב. אנחנו נאחד את כל העולם בכוח החרב. אז זה דבר שלילי, בשביל זה יש לנו חכמים להבדיל. אבל בדרך כלל היחד יוצר גילוי אור השם בעולם, והפירוד הוא באמת אסתר השם בעולם. לכן נאמר במעשה בראשית, בכל הימים כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב, פרט ליום השני. למה ביום השני לא נאמר כי טוב? בגלל הקונטרסטיות, בגלל הפירוד. שניים, יש שם מציאות של פירוד. לכן אומרים, לא אומרים כיתות ביום השני, וביום השלישי פעמיים כיתות. עוד שאלות, רבותיי, אני ממש מודה לכם על השאלות.
מה אומרים
כיתות? אי אפשר לאבד כיתוב אחד. אז אומרים, ביום השני שהיה שם הבדלה בין מים עליונים למים תחתונים, ומציאות, מה שנקרא, קונטרסטיות, נגדיות, אז אומרים, טוב, בסדר. אבל מה, נשלים את העניין הזה ביום השלישי. ביום השלישי היו שתי מלאכות. א', התגלתה הארץ, כן, והשמיים, החיבור בין שמיים לארץ. ב', הצומח ביום השני. למה לא להגיד פעמיים כי טוב? גם זה, גם התוצרת של הארץ, הצומח. אז זה מובן. עכשיו, נחזור את זה עוד פעם. על ידי תוספת שפע רוח הקודש באומה, ואם אני רוצה להגיד היום, אחדות לאומית, מה שנקרא, להיות ביחד, ערבים זה לזה, כן? התגדל הקשר שיש בין הפרטים אל הכלל. הקשר בין הפרטים אל הכלל גם כן ילך ויגדל. עכשיו, הקשר של רוח הקודש של הכלל, איך הוא חודר לליבם של הפרטים. בואו נראה את זה בסעיף ח'. רוח הקודש זה גילוי אור השם, כן? גילוי אור השם, רוח הקודש, בא דרך כנסת ישראל אל לב, הלב של כל יחיד ויחיד לפי מעשיו. צריך להבין, מעשים טובים הם מביאים להערה, זה נכון, לרוח הקודש. אבל יש רוח הקודש שהוא נובע מן הכלל, אל כל אדם ואדם לפי המעשה. כלל ופרט וכלל, כמו שיש כללים שהתורה נדרשת ביניהם. קודם כל הכלל, העניין של הכלל. הכלל, אדם בכלל שרוצה להתקרב לאלוקים, יש כאן מישהו מעוניין להתקרב לאלוקים, ירים את היד, מעוניינים ברצינות. זה דורש מכם לא להיות אגואיסטים. אתם מוכנים? לא להיות אינטרסנטים. אדם צריך להיות כללי. כללי זה אדם אידיאליסט. כללי זה שעם ישראל, ולא רק עם ישראל, מדרגות יש. בלב שלו. הוא אדם כללי, הוא אדם שמוכן לוותר למען הכלל, לפעול למען הכלל, לא להעמיד בראש מעייניו את האינטרסים הפרטיים שלו. זה נקרא אדם אידיאליסט, אדם כללי. מי שרוצה להתקרב לריבונו של עולם, אומרים חכמים, רק דרך הכלל אפשר להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. כמו שנאמר, אי אפשר להכיר או להתקרב אל המלך שהוא מלכו של עולם, אלא דרך המלכה. המלכה היא כנסת ישראל. המטרוניתא. מטרוניתא היא כנסת ישראל. אם זה בתפילה, אם זה בחיים, אם זה בכל דבר מדבר. יש כאן מישהו שלומד תורה כאן במקרה במכון מאיר או משהו כזה? אין כאן. אתה לומד. אתה רוצה ללמוד ברצינות? אבל שאלה למה אתה לומד? אם אתה לומד ואתה אומר אני לומד כאן בשביל שיהיה לי טוב בחיים, בסדר, אתה עוד ילד. אתה עוד ילד, ילדותי כמו שנקרא. חושב על מי כל הזמן? על מי? ילד, על מי הוא חושב כל הזמן? על עצמו. אמנם יש אנשים שהם מבוגרים, אבל הם ילדותיים, מה לעשות? כל הזמן הם חושבים על עצמם. נקרא קטנות מוחין. כל הזמן על עצמם חושבים, חושבים. אבל אם אתה בא ואתה אומר, אני בא ללמוד תורה בשביל עמי, לא בשבילי. למה? כי עמי, על ידי זה שאתה לומד, הוא מתחזק, העם שלי מתחזק. אז הלימוד הזה הוא אותו לימוד בדיוק, אבל בערך לגמרי שונה. במניע לגמרי שונה. אם נתנו משל לצבא מקודם, יש אדם שהולך לצבא בגלל עצמו. במקרה הטוב, במקרה הלא טוב בכלל הולך בעל כורחו, לא רוצה להיות שם בכלל. יש אדם שהוא אומר, אני הולך לצבא למסור את חיים של הכלל. אני מוכן לפעול, כל אימון שהוא מתאמן זה למען הכלל. הוא איך אומרים בלשון הסלנג של החיילים, הוא מורעל על הצבא. תגיד לי מה אתה, גם בחופשה אתה מתחיל לרוץ כל הזמן, רץ, רץ. כן, שישמור על הכושר, למען הכלל, למען עם ישראל, למען כלל ישראל. אז פתאום האדם הזה, הוא עושה מאותה פעולות, אבל החיבור שלו אל הערך הזה שנקרא מסירות נפש לעם ישראל, הוא לגמרי שונה מאשר הוא בא מתוך מניע פרטי כזה או אחר. זה מובן, זה מובן הדבר. תורה לימוד תורה. אם אתה לומד תורה בשביל הכלל, אתה מתחבר אל הקדוש ברוך הוא. כי אתה מתחבר דרך הכלל אל הקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה כל הזמן שם את עצמך ואת האינטרסים שלך והפרטיות שלך, למרות שאתה עילוי וגאון והכל זה, אבל הפרטיות חוגקת אצלך, אז בסדר, מתוך שלא נשמע, בא לשמע. אבל המטרה היא לשמה, היא לא לשמה. לשמה הכוונה למען הכלל, למען כנסת ישראל. בין השאר, יש הרבה לשמה, אבל בכל אותה לשמה הזה, זה למען הכלל, למען כנסת ישראל. זה מובן הדבר. זה מה שהוא אומר, לגבי רוח הקודש, היחיד סופג בתוכו דרך הכלל. דרך הכלל הוא סופג, הוא מתקרב אל הקדוש ברוך הוא. רוח הקודש באה דרך כנסת ישראל אל הלב של כל יחיד ויחיד לפי מעשיו. כל אחד לפי מעשיו. אבל בהתחברות אל כנסת ישראל. החפץ של האידיאליה האלוקית היותר גבוהה, לגושמה בחיים, להגשים אותה, את החפץ הזה, ובמעשה, בחיי החברה והאומה, להרגילה בעדנת הציורים התמידיים, ההולכים ושוטפים תמיד בכוח המדמה אשר בנפש האדם, ולהרחיב צעדיה בחוכמה וכישרון. כל זה מדובר על כנסת ישראל, שאתה פועל למען כנסת ישראל, עד שמצד רוב פיתוחה ושכלולה היא מוצאת את עצמה מבונה מכל טוב, אור, חסד, גבורה, חוכמה, שמחה, עדן ואהבה, ומתוך שלמות בניינה ומילואה היא מרגשת גם כן בהערה הפנימית של האור הטוב העולה למעלה למעלה מכל הכלים של יכולתה וחפציה לאלה ולאלה, והיא מתנסה תמיד לעומתם. זאת אומרת, צריך להבין, הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא אינסופי. אני בדקתי את זה באינטרנט. טוב השם לכל ורחמה לכל מעשה. עד כדי כך הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא אינסופי, שאפילו אנחנו לא יכולים לתפוס את זה. לית מחשבה תפיסה בכלל נאמר על עצמותו של הקדוש ברוך הוא. אבל גם להשיג את האור, להשיג את הטוב, נאמר שלנו, אנחנו כבני אדם, מוגבלים בדבר. אין לנו יכולת להשיג, יש מדרגות בהשגת האור, בהשגת הטוב. כמו במעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא מגביל את ההר. ולא כולם עולים להר סיני למעלה, רק משה רבנו עולה למעלה. מדרגות מדרגות בדבר, וגם משה רבנו, עם כל הגדלות והענקיות שלו, הוא גם כן בשר ודם. הוא גם כן מוגבל ביכולת הספיגה והקבלה של אור השם בעולם. אז זה ודאי. אבל מה, אם אתה רוצה איכשהו להגיע לאיזושהי מדרגה יותר גבוהה של השגת אור השם, זה דרך הכלל, כמו שהוא מצייר את זה כאן. וגם אז, כשאדם מגיע לאיזושהי השגה, הוא מבין, הוא מידת הענבה, הוא יודע שהוא אפס קצהו של אפס קצהו של דבר שבלתי נתפס, מרוב השפע והאור והטוב שנמצא בעולם. סליחה שאני מדבר אתכם ככה גבוהה גבוהה, אבל זה מה שהרב כותב, מה אני אעשה? האור שמתגלה, מופיע בכנסת ישראל ומקרין אל הפרט, הוא אדיר, הוא אדיר. אנחנו גם מוגבלים בדבר הזה, כי רצית לשאול משהו? כן, בבקשה.
אני רציתי לשאול, כל הרב כותב, זה רוח הקודש בדרך
כנסת ישראל, לא כותב
שטובה או
פרנסה או רואים טובים. מה זאת אומרת
רוח הקודש? איך אני
יודע
שכתוב, יש לי רוח הקודש או למישהו יש
רוח הקודש? אני אסביר לך. קודם כל, אתה צריך להשתיע לך רוח הקודש, שתדע מה זה רוח הקודש. אבל אני לא, אני באמת לא יודע מבחינה, כי זה צריך באמת רוח הקודש. אבל אני אסביר מה באופן פשוט. תפתחו בבקשה בדף צדיק זין, סעיף סמך תת, ראשי תיבות, ספרדי טהור. אתה ספרדי? ספרדי טהור, בסדר. יש להם רוח הקודש. רואים? צדיק זין, סעיף סמך ת. רואים את זה? כאן הוא מדבר הרב על רוח הקודש. התשובה הגדולה, אומר כאן הרב, שתחיה את האומה ותביא את הגאולה לאומה ולעולם כולו, תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש, שיתרבה בה. יהיה ריבוי רוח הקודש. זאת אומרת, היום יש אנשים בודדים בעלי רוח הקודש, כמו אנשים שאולי, אני לא יודע, אבל אומרים כבר שעוסקים בקבלה כאנשים עובדי השם של רוח הקודש, משהו מיוחד. פעם המקובלים, לא קוראו להם מקובלים, אלא קוראו להם בעלי העבודה. בעלי העבודה, זאת אומרת, הם קיבלו ההחלטה האסטרטגית בחיים שלהם לעבוד את אלוקים. משה עבדי, כן. לעבוד את אלוקים. כל העניין שלהם דבקות בקדוש ברוך הוא. לעשות רק רצון קונם. הוא אומר, אבל זה בודדים, כמה, הרי רוב האנשים תרודים, פרנסה, משפחה, בעיות, עניינים, הם לא יכולים לשים, להגיד, אני עכשיו שם הכל בצד, ואופ, רק נשבק. קשה להם, אנשים פשוטים, אנשים לא כזה. אבל יש כאלה אנשים, אומרים שבכל דור ודור, יש לה מצוות צדיקים נסתרים, שיש להם הערה, ספקלריה, מהירה קוראים לזה, כן, שרוח הקודש צורה על האנשים האלה. כן, ככה גמרא אומרת, מסכת סוכה. אז הוא אומר, זה בודדים, הוא אומר, לעתיד לבוא, הדבר המיוחד לבודדים האלה, הוא יהיה אופייני לכולם כמעט. כל העם יהיה בעלי רוח הקודש. בוא נראה. שרוח הקודש יתרבה בה, זו התשובה הגדולה, כן. עכשיו, מה זה רוח הקודש? תקשיב בסדר. כישרון הנבואה במקורו קודם שהוא מתפתח במלואו. עכשיו, יש מדרגות, 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 מדרגות. יש מה שנקרא נבואה. שמעתם פעם על המושג נבואה? מי שמע על המושג נבואה? מה זה נביא? שמעת בה, שמעת. מה זה? ראית פעם נביא? לא, אבל לפי מה שלימדו אותך, מה זה נביא? נביא, למה קוראים לנביא נביא, אתם יודעים?
למה? כי הוא חוזר את העתיד.
מלשון מביא כאילו. אבל אומרים מלשון ניב שפתיים, ניב, נביא. הגמרא אומרת. זאת אומרת, נביא זה אדם שאומר דבר אלוקים, דברי אלוקים. אנחנו היום לא מכירים את זה, כי אנחנו, אין לנו נביאים, חוץ ממשוגעים, שאומרים שהם נביאים. אבל אני מדבר על אנשים, אין, הנורמה הזאת של אדם שבא ואומר, אני מביא דבר השם, כמו ירמיהו, ישעיהו, כמו משה רבנו, אחרים, להביא מדרגות. זה היה אופייני לבית ראשון. בית ראשון, היה כאן מציאות שקראו לה נבואה. זה בני הנביאים, היו בתי ספר מיוחדים לנביאים. גם שאול בנביאים, שהלך לבית ספר הזה, נדבק הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, מקדיש כמה פרקים בסוף, למושג נבואה, מה זה נבואה, איך זה חל אומר. אבל באופן תמציתי, יש מה שנקרא גילוי אלוקים. גילוי אלוקים זה אור השם מאיר לאדם מסוים, בדרך כלל, בצורה כזאת שדבר השם של מונח בפה שלו, מה שנקרא היום להבדיל אלף אלפי הבדלות, מוזה, השראה, השראה של אומנים או משהו כזה, אומרים, מאיפה זה בא לך? הייתה לי השראה, השראה כזה. אני רק אומר להבדיל אלף אלפי הבדלות. הנביא, הנביאים אלה אנשים שיש להם השראה אלוקית. חלק מהנבואות, רוב הנבואות לא נכתבו, אבל חלק מהנבואות זה לא תיאוריה, זה תנ"ך. מה זה התנ"ך? התנ"ך זה נבואה. מדרגות בדבר הזה, נבואת משה, הנביאים והכתובים וכו'. אבל בכל זאת זה נבואה, נבואה הוא רוח הקודש, מדרגות בדבר הזה. אז הוא אומר כאן הרב, לשאלתך, מה זה רוח הקודש? הוא אומר, רוח הקודש זה השראה אלוקית, מה שנקרא, טרום נבואה. זה לא נבואה, אלא זה מדרגה לפני הנבואה. זה נקרא, ככה מסביר כאן הרבה. בוא נראה את זה בהמשך. כישרון הנבואה במקורו, קודם שהוא מתפתח במלואו, לפני שהוא מתפתח במלואו, הרי הוא רוח הקודש. זה רוח הקודש. אשר נזדווג לישראל בתחילת מטעם, נזדווג זה התחבר. מתי היה תחילת מטעם? מטעם זה יציאת מצרים. ביציאת מצרים נולדנו. ואז, בסך הכל 50 יום אחרי יציאת מצרים, היה מעמד הר סיני. וגם בקריאת ים סוף, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. זו הייתה הערה, השראה ענקית על עם ישראל ביציאת מצרים. השיא היה במעמד הר סיני. ומה הוא? הוא מסביר, רוחך הטוב, רוח טובה, רוחך הטוב, נתת להשכילם, והתורה, אתה, הקדוש ברוך הוא נתן, שבחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, את רוחו הטובה, בצורת התורה. עכשיו, הוא מדבר עוד, מרחיב את הדיבור על רוח הקודש. רוח הקודש זה אינו שר מבחירי האומה. דהיינו, בכל דור ודור יש אנשים שהם בעלי רוח הקודש. אין ספק שהרב קוק זצ"ל היה בעל רוח הקודש. אבל לא רק הרב קוק זצ"ל, גדולי חכמי ישראל, אם זה הגאון מווילנה, והבעל שם טוב, ואחרים, היו בעלי רוח הקודש. וגם בדור שלנו מסתם יש כאלה של אורות שהם אולי נסתרים, הם לא גלויים. מפעם הוא אותה רוח הקודש, הרוח הטובה הזאת, בכל ישרי לב. מה זה ישרי לב? יש לב ישר ולב עקום. איך מודדים אם הלב ישר או לב עקום, מי יודע? יש סרגל מיוחד. אתם מעוניינים לבדוק את זה? מה אתם מסתכלים עליו? תקשו אליי על המשרה, אני אתן לכם. ישרי לב. הפנימיות שלהם ישרה. הגונים, מה שנקרא. אנשים ישרים. אלוקים עשה את האדם, מה? ישר. אבל אמה ביקשו חשבונות רבים. כל אחד מאיתנו יש בו בפוטנציאל ישרות. ככה נולדנו. לפי שיעור וערך מיוחד, כל אחד לפי מדרגתו. לכל אחד לפי מידתו. מרומם ומעדן הוא רוח הקודש. את רוח גדולי דעה, חכמי לב, העוסקים בתורה, לשמה. כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה, כל העולם כולו כדאי לו, ונעשה כמעיין המתגבר, ונשימה שלמה של דברים. רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, כשהיה לומד את המשנה הזאת, הוא היה תמיד בוכה. למה הוא היה בוכה? הוא היה תלמידו של הארי, ודאי שרתה עליו רוח הקודש. הוא היה בוכה, הוא אומר, כל מה שכתוב כאן, אם מתקיים בי, אז אני לומד תורה לשמה, אם לא סימן שאני לומד תורה לא שלא לשמה. זה דבר צייר אותו, כי הוא חש, זה לא חל עליו. אז הוא אומר, אז אני לא לומד תורה לשמה, חס ושלום. זה אומר, כל הלומד תורה לשמה, הוא זוכה להתנוצצות רוח הקודש. ומה אמרנו תורה לשמה? מה זה? אידיאליסט, כללי. ומה זה לא לשמה? אינטרסנט, פרטי, כן. גדולי הנדיבים, שכל המשכת חייהם הרוחניים, הוא נחל גדול של טוב וחסד. יש נחלים ויש נחלים. הנחל הכי גדול בעולם, אמזונה, מי מכיר אמזונה? אמזונה, שמעתם אמזונה? לא שמעת אמזונה?
דרום אמריקה.
דרום אמריקה. איזה נחל של טוב. נחל של טוב. לא איזה זרפיס, זה הרפיס, זה טיפות טוב. נחל של טוב. גדולי אנשים, הם נהר של טוב, זורמים. רק טוב, טוב, טוב כל הזמן. משוררים אלי רוח מוסר וקדוש. כי יש משוררים ויש משוררים. אני זוכר, שהיה לי פעם, למדתי בקיבוץ, כי למדתי בכיתה י"ב, אז המורה לספרות שלנו היה משורר. כרגע אני לא זוכר שמו, גם לא רוצה להגיד שמו, אולי להשתמע לא טוב. הוא היה ניצול שואה. ואני לא יודע אם אתם יודעים, ניצולי השואה, אנשים שעברו טראומה לא קטנה בחיים. והוא היה כותב שירים, שירי יגון קראו לזה. שירי עצבות, כן. והוא היה עצוב, והשירים היו יגון, והכל היה יגון. אז מי שהיה קורא את השירים, פשוט נהפך למדוכא. היה מדכא לו את ה... מדכא אותו. זה לא מספיק להיות משורר. אלא משורר שמרומם את האדם, מעלה את האדם, ולא חס ושלום מדכא אותו, וגורם לו להיות סקפטי, או להיות מיואש, או להיות... ומכל הדברים האלה. זה חייב בדבר. זה אומר, משוררי, אלה משוררי, משוררים מלאי רוח מוסר וקדוש, חושבי מחשבות טובות, לא מחשבות לא טובות. כל מחשבה לא טובה זה כתם על הנשמה, זה גורם לאדם להיות בחושך פשוט. חושבי מחשבות טובות על ישראל ועל העולם כולו, לא רק על ישראל. ועוד ועוד ועוד, יש לך עוד שאלות מה זה רוח הקודש? שנזכה לרוח הקודש, נזכה למדרגה הזאת. זה אומר, הדבר הזה אופייני לעם ישראל ככלל, וזה מעציל על הפרטים, על כל אחד ואחד. טוב, נחזור לעניין שלנו. שמה?
הרב, שקרא בזה.
כן.
הוא היה מאוד אופטימי.
כן, אני בדקתי את זה באים, באמת היה אופטימי.
כן, אבל הוא כתב את זה לפי מה שכתוב פה בשנת תשנ"ט.
כן.
שזה שנה אחרי הקמת המדינה.
מי, הרב קוק? מה פתאום?
זה מה שכתוב פה. 15 באב.
לא, זה הבן שלו.
נכון.
כן, כן, זה משהו אחר.
ואיזה שנה?
זה היה מבוא. הוא כתב את זה. איזה הדברים? הוא כתב, זה לאורך שנים, אבל... בסך הכל, לפני מלחמת העולם הראשונה. זאת אומרת, עוד זה היה בתקופה שלא ראו שום דבר, מבחינת האור והטוב וכל הדברים האלה. אבל זה הייתה גדולתו, הוא שורה בחושך את האור.
הוא
לא...
עדיין את כל החושך.
מה?
הוא עדיין לא ראה את כל החושך שאמרת
לבוא. אתה שואל אותי, הוא ראה כל דבר. מה אברהם אבינו? כשאברהם אבינו לא ראה בברית בין הבתרים את כל הצרות, את כל... חז"ל אומרים שהוא ראה את כל הצרות של עם ישראל נגד עיניו. הוא לא עצם את העיניים, הוא לא התעלם מהצרות. לא רק הוא, חכמי ישראל, נביאי ישראל, כולם, המבט שלהם אל ההיסטוריה, לא רק בהווה ולא רק בעבר, אלא גם אל העתיד, עד אחרית הימים. ובאמת חז"ל אומרים, ייתי ולא אחמנה. זאת אומרת, יבוא המשיח, אני לא רוצה להיות בתקופה הזאת. למה? למה? הם ראו לנגד עיניים את כל הצרות שעם ישראל עבר בשואה, בכל הדברים הנוראים האלה. וכזה בכלל לדמיין מציאות כזאת, היא הייתה, היא לא הייתה דמיון, היא הייתה. תשאל אותי איך הם ראו את זה ולא התמוטטו, תשאל אותי. תשאל אותי.
קודם כל, כי אלוהים דיבר איתם באופן ישיר.
אני רואה שאתה כבר יודע
משהו. משהו לא עושה איתנו.
זה כתוב באמת על האבות, ולא רק על האבות. שאילו כל הצרות שבעולם היו עוברים עליהם, אמונתם הייתה כל כך ודאית, לא רק במציאות השם, אלא בטוב השם. שלמה זיז להם כאו זה? כאו זה. הלכת פעם לישון, יצא לך פעם לישון? לא, די פעם. אדם הולך לישון, בידך הפקיד רוחי, אתה הולך אל הבלתי נודע בעצם, אתה הולך לעצום את העיניים, אתה נמצא במצב של חוסר שליטה ולדברים האלה. יהודי שהולך לישון באיזה ביטחון, הוא הולך לחושך בעצם. לא, זה מציאות. אומרים שהשינה זה אחד מ-60 מהמוות. תואמים קצת מה... הוא בא, הולך מבסוט, אומר שמה ישראל, ביי. מתוך אמונה, הוא אומר סתם באופן פרטי. מתוך אמונה. למה? בידך הפקיד רוחי, את הנשמה שלי נותן, אתה, ריבונו שלה, אתה מנהל טייס. מפקיד בך. דבר גדול הדבר. זה אמונה לא רק של אברהם, יצחק ויעקב, אמונה של כל יהודי ויהודי. לכן, תמיד אני שואל אתכם מה יהיה, מה אתם אומרים לי? מה אתם אומרים לי?
יהיה טוב.
תלוי בתשובה. לפי הפרצוף אני כבר יודע אם האדם הזה צריך זריקת עידוד או לא. יש את זה שהוא אומר לי, מסתכל, אומר לי, מה יהיה? יהיה טוב. לרגע הוא לא מעשס להגיד יהיה טוב. למה? לא שהוא טוקי. אלא באמת הוא מאמין שיהיה טוב, למרות שיש לו סיבוכים, בעיות כאלה ואחרות. ויש כזה שהוא סקפטי, נקרא פסימי, לא אותו. מה האדם כזה שהוא פסימי צריך לעשות מזה?
לבוא למכון
מיד. תחזק באמונה, זה מה שצריך לעשות. אתה שואל אותי, הרב קוק לא ראה את השואה ולא... לא רק הוא, לא, אבל הוא דמיין לעצמו את כל הצרות של עם ישראל. ואמר ריבונו של עולם, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך. בין מידת פורנות, בין מידת טובה, מידת חסד. אוהב אותו, מה לעשות? זה המדרגה שאליה אנחנו צריכים לשאוף להגיע. ואפשר להגיע, זה לא משימה בלתי אפשרי. אנחנו אומרים את זה כל יום. נסמן לנו את המטרה. זה מובן. אשריכם הטוב חלקכם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם.